הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום רביעי, כ"ד באדר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף נ"ט. אתם מאזינים מרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בעזרת השם ובישועתו, עם תום לימוד דפינו היומי, יהיו באמתחתנו שליש מדפי מסכת בבא בתרא, הגדולה שבמסכתות הש"ס, הארוכה שבהן, השתבח שמולד. יהי רצון מלפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו מדי בוקר בסייעתא דשמיא גדולה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. אתמול למדנו דף נ"ח ממסכת בבא בתרא, ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא כלי לשינון סיכום והחזרה לאשר למדנו. הנה התשובות לשאלות הללו. שאלה ראשונה על דף נ"ח הייתה, כיצד הייתה עשויה מערת המכפלה? והתשובה, למאן דאמר אחד בית בתים זה לפני מזה, למאן דאמר שני אחד על גבי השני. שאלה שנייה, למה הייתה כוונת זה שציווה לפני מותו באומרו, אפר עצמות ומוכין? והתשובה, אפר זה קרקעות, עצמות זה בהמות ומוכין זה בגדים. שאלה שלישית, כיצד גילה רק רבי בן העמי הוא הבן האמיתי של האב, ששאר הבנים לא היו הבנים שלו? התשובה, על ידי שאמר להם להקות על הקבר, זה שלא הסכים, סימן שהוא בנו. שאלה רביעית, באיזה אופן יש לפסול מלדון בדיין שנכנס לדין ויצא חייו? התשובה בתוספות שאמר, דווקא אם כפר והוציאו ממנו בעידים, ולא אם חייבו שבועה ולא רצה להישבע ושילם. שאלה חמישית, מה הביור שאמר זה ואין לו חזקה? והתשובה, לרבי יהודה, אין לו חזקה לרוח זו, דווקא לרבי חנינה אפשר לחייבו לקצרו, ולרבי ירמיה שיכולים לבנות תחתיו. שאלה אחרונה על דף נ"ח, מדוע שיהיה אכפת לבעל המזחלה אם בונים תחתיה? והתשובה, משום שמדובר במזחלה של לבנים שאפשר שתתרוע המחמת בניית הבניין תחתיה. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בשיעור דפינו היומי אתמול בדף נ"ח ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע כ"ד בחודש אדר תשע"ז. עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הדף ה-59, דף נ"ט ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נ"ח עמוד ב'. מן המשנה המצויה במרכז דף נ"ח עמוד ב', חי שורות לפני סוף דף נ"ח, משנה הפותחת במילים, המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו מוסיפה ללמד שבאופן שישתמש אדם בחצירו של חברו בדבר קבוע, יש לו חזקה, בדבר שאינו קבוע, אין לו חזקה. המרזבים שלהם שהיו עשויים כדי לשפוך את המים מן הגג, היו מורכבים משני חלקים, מזחילה ומרזב. מזחילה, צינור קבוע לאורך או לרוחב של הגג, ולתוכו נשפכים המים מן הגג המשופע. והיא קרויה מזחילה משום שהמים זוחלים לאורכה, כך הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת העירובין. בקצה הוא נותנים את המרזב שהוא צינור קטן שדרכו נשפכים המים לחוץ כדי להרחיק את קילוח המים מן הכותל. כך מפרש הרשב"ם, אבל הראב"ד מפרש שהמזחילה יורדת מהגג עד הקרקע או עד אמצע או שליש הכותל, ודרכה נשפכים המים אל הארץ והיא קבועה בכותל ואינה מיטלטלת כלל. המרזב הוא צינור קצר שמונח בקצה הגג במקום שמהגג נשפכים לשם, וראשו האחד יוצא לאוויר החצר ושופך את המים לשם ומיטלטל לכל מקום שירצו להניחו. הריטב"א כותב כמו הרשב"ם, אלא שהוא כותב שהמרזב אינו תמיד מחובר למזחלה, אלא לפעמים הוא בפני עצמו שמניחים אותו במקום יציאת המים, מן הגג, כעין המרזבים שלנו. אומרת המשנה בדף נ"ח עמוד ב', המרזב צינור קטן שנותנים בקצה המזחלה כדי להרחיק את קילוח המים מן הכותל, והרשב"א מבאר שהמילה מרזב מורכבת בעצם משתי מילים, מר וזב, מר עיינו, טיפה, כלשון הפסוק בישעיה, כמר מדלי, לשון טיפה, ולשון מרזב על שם שטיפות המים זבות דרך שם. אם כן, המרזב אין לו חזקה, כלומר, אם היה הגג שייך לאדם אחד והחצר שייכת לאדם אחר, ותלה בעל הגג את המרזב באוויר בעל החצר וטוען שקיבל מבעל החצר את הזכות להניח את המרזב בחצרו, אף אם החזיק בו 3 שנים לא החזיק בדבר, שכיוון שאינו דבר קבוע, אין בעל החצר מקפיד למחות. והריטב"א מוסיף שמחמת שאין בטלטול המרזב הוצאה וטרחה, לכן לא חשש בעל החצר למחות. ואין בעל הגג יכול להוכיח משתיקתו שאכן שימוש זה שייך לו. ואולם, יש למקומו חזקה, אומרת המשנה. יש חזקה לבעל המרזב על מקום המרזב, כפי שהתבהר בגמרא. וכבר הזכרנו לאל שיש מחלוקת ראשונים בעניין החזקה שבמשנה הזו. דעת הרשב"ם ועוד ראשונים, שכוונת המשנה לחזקת 3 שנים דהיינו חזקה שיש עם הטענה. יש ראשונים שמפרשים שמדובר כאן בחזקה לאלתר, כלומר שכיוון שבעל החצר רואה את חברו משתמש בשלו ואינו מוחה, יש לחברו חזקה לאלתר שיכול לטעון שבעל החצר מחל לו על השימוש הזה. אומרת המשנה, המזחילה, הצינור המשוך לאורך או לרוחב הגג, יש לה חזקה. שכיוון שהיא דבר קבוע, בעל החצר מקפיד על כך, ודרכו למחות. ולכן אם שתק בעל החצר נראה שהתרצה בדמים לקיים את המזחילה בחצרו, יש לבעל המזחילה חזקה. אומרת המשנה, סולם המצרי שהוא סולם קטן, אם העמידו אדם בחצר חברו כדי לעלות בו לגגו או לשובחו, אין לו חזקה, שכיוון שאינו קבוע ובעל החצר אינו מקפיד על כך, ייתכן שלכך לא חשש למחות. ולצורי, אבל לסולם צורי, סולם שכמותו היו רגילים לעשות במדינת צור, מדינה בצפונה של ארץ ישראל, שהוא סולם גדול וקבוע במקומו, אם העמידו אדם בחצר חברו ובעל החצר לא מיכה, יש לו חזקה, שכיוון שזה דבר קבוע, היה על בעל החצר למחות. היד רמה חולק על הרשב"ם ומסביר שלא אמרו בסולם מצרי שאין לו חזקה, אלא כשהסולם עומד ברשות בעליו, הוא סמכו על כותל חברו. ולכן בסולם קטן אין לו חזקה שאין דרכו להקפיד, כיוון שאין תשמישו קבוע, אין לו חזקה. אבל אם העמיד את הסולם בחצר חברו, גם סולם קטן יש לו חזקה לאחר 3 שנות חזקה, כיוון שעובר בעל הסולם בחצרו, ודאי בעל החצר מקפיד על כך. והרשב"א כותב, כמו הרשב"ם, שהטעם שסולם המצרי אין לו חזקה משום שאינו קבוע ולכך לא חשש בעל החצר למחות. לעומת זאת, סולם צורי אף על פי שאינו קבוע במסמר, כיוון שהוא כבד הרי הוא כקבוע במקומו, ויש לו חזקה. הוא מביא בשם התוספתא במסכת בבא מציע, שגם סולם מצרי אם הוא קבוע במסמר יש לו חזקה משום שכל שיש לו קביעות היה לו למחות. אומרת המשנה, חלון המצרית, חלון קטן, אם עשהו אדם כדי שיוכל להביט שם כדי לשמור על פרדסו וגינתו והחלון פתוח לחצר חברו, אין לה חזקה. רשאי בעל החצר לבנות כנגד החלון הזה ולסותמו, ואין בעל החלון יכול לטעון שכבר החזיק בזכות הזו שיהיה חלונו פתוח למקום זה. שכיוון שהוא חלון קטן, אינו דבר של קביעות, וייתכן שלכן לא חשש בעל הבית למחות. ולצורית, חלון של צור, היינו חלון גדול, כיוון שנעשה לשם קביעות, היה על בעל החצר למחות, וממה ששתק ולא מיכה, בהכרח שנעשה מדעתו, ולכן יש לה חזקה, ואין בעל החצר רשאי לבנות כנגדו. וכל שכן שאינו יכול לתבוע מבעל החלון לסתום את חלונו. דעת הריף וכן הרמב"ן, שגם חלון צורי שבמשנתנו מדובר שאין בו היזק ראייה ומוחה בעל החצר כדי שיוכל לבנות כנגד החלון ולהפעילו. אבל, באופן שיש היזק ראייה, גם אם החזיק 3 שנים בחלון הגדול, אין זו חזקה. ולדעתם פירשו הרשב"א והריטב"א את החילוק בין חלון צורי לחלון מצרי, שחלון צורי תשמישו קבוע אצלו, מה שאין כן בחלון מצרי. אבל הרעבד, שדבריו מובעים בשיטה מקובצת, מבאר שבחלון המצרי, מפני שאינו יכול להכניס בו ראשו ואת השמישו דחוק, אין מצוי בו היזק ראייה. כיוון שאין אדם דוחק עצמו להביט בחצר חברו אם לא תבוא לו הבטתו בנחת, ולפיכך אין לו חזקה. אבל חלון צורי, תשמישו והבטתו בנחת והיזקו מצוי, לפיכך יש לו חזקה. ואילו לדעת רב יהודה, גם חלון המצרי, כיוון שעשה לו מלבן כמו מזוזה, נראה שתשמישו קבוע אצלו והיזקו מצוי ויש לו חזקה. וערת המשנה, איזוהי חלון המצרית כל שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה. רב יהודה חולק על תנא קמא הסובר של כל חלון המצרית אין חזקה, ורב יהודה אומר, אם יש לה לחלון מלבן מסגרת של עץ, מלבן הוא משקוף החלון מלמעלה ומלמטה, מימין ומשמאל כאין פתח, ואילו הרי מגעש מפרש מלבן שעשה לה פצימין שנראה שהוא חלון קבוע, אף על פי שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה מכל מקום הועיל ועשה בחלון בניין של קבע ובעל החצר לא מיכה, הרי זו חזקה. לדעת הנקמה, גם אם עשה מלבן בחלון המצרי, אין לו חזקה, לפי שייתכן שלא עשה את המלבן לקביעות אלא לנוי, או כדי לחזק את כותלו שלא יתרועע מהחלון. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בררת הגמרא, מהי המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה? מה הביור של מה ששנינו במשנתנו, המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה, כלומר לאיזה עניין יש למרזב חזקה ולאיזה עניין אין לו חזקה? מביאה הגמרא שלושה פירושים בביור דברי המשנה. פירוש ראשון, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, אחי כאמר. כך כוונת המשנה לומר, המרזב אין לו חזקה מרוח אחת, כלומר, יכול בעל החצר לסלק את המרזב מראשה האחד של המזחילה לראשה השני, שכיוון שאין בעל הגג מפסיד בזה כלום, אין כאן קביעות להיותו מונח לעולם לרוח זו, ולכן לא חשש בעל החצר למחות. ואולם יש למקומו חזקה משתי רוחות. יש למקומו חזקה באחת משני צדדי המזחילה, שאין בעל החצר יכול לעוקרו לגמרי מן החצר, שלגבי אחת משתי הרוחות יש למרזב קביעות בחצר, שסתם בית אי אפשר לו בלא מרזב, וכאשר עלה עשה את המרזב בחצר לשם קביעות, הוא עשהו, והיה לו לבעל החצר למחות בתוך 3 שנים, כיוון שלא מיכה, הפסיד. שואלים התוספות על הפירוש הזה, בדיבור המתחיל המרזב, שכיוון שלמרזב אין חזקה ואפשר לסלק אותו לקצה השני של המסחילה, איך אמרו שלמסחילה יש חזקה, ועלו כדי שירדו המים אל תוך המרזב במקומו החדש, צריך גם לתקן את המסחילה, להגביע צידה אחד ולהנמיך את צידה השני, ואם כן, גם למסחילה אין חזקה. תרצים התוספות א', שמכל מקום מסחילה יש לה חזקה לעניין זה שאינו יכול להוקרה לגמרי ממקומה, ב', ייתכן שמדובר במסחילה ישרה, שאז לעולם לא צריך להזיזה ממקומה, אלא פותח את הצד שיש בו מרזב וסותם את הצד שכנגדו. פירוש נוסף מביא עם התוספות שרבינו יוסף פירש, מה שנאמר המרזב אין לו חזקה מרוח אחת, הכוונה כשהמרזב מונח בצד המזרחי של המזחילה, יכול בעל החצר להטות את ראשה לצד הצפון או לצד דרום, אבל אינו רשאי לעוקרה מראשה זה של המזחילה לראשה האחר, וזה הכוונה שלשתי רוחות יש לו חזקה. ועוד מביאים את פירושה של רבינו חננאל, שאם המרזב קבוע באמצע רוח מזרחית, יכול בעל החצר לעוקרו מן האמצע ולקובעו בשליש הגג או ברביעו, בכל מקום שירצה מאותה הרוח, אבל לרוח אחרת אינו יכול לסלקו משלמקומו, יש לו חזקה. פירוש שני בדברי המשנה, מביאה הגמרא, רבי חנינא אמר, כוונת המשנה לומר כך, המרזב אין לו חזקה, כלומר שאם היה המרזב ארוך, כדי להרחיק את קילוח המים מהכותל יותר מכפי הצורך, מקצרו, רשאי, בעל החצר לקצרו, ויש למקומו חזקה, הכוונה לעניין זה, שאם בא בעל החצר לעוקרו לגמרי, אינו עוקרו ואפילו לא מצד זה של המזחילה, לצידו השני. כותב הריטב"א שכשבא לקצר את המרזב יעשה באופן שלא יגרום בזה שיטפטף על הכותל ויזיקנו. עוד כותב הריטב"א שמה שאמרו שאם היה ארוך מקצרו אם רצה מטלטלו מצד המסחילה אל צידה השני, זהו בבעל החצר, שרק לו יש רשות לשנות את מקום המרזב, אבל לבעל הגג אין רשות לשנות במרזב דבר שמה ירבה את הנזק על בעל החצר. ויש מחלוקת ראשונים האם רבי חנינא חולק על רב יהודה בשמו של שמואל. הרשב"א ועוד ראשונים סוברים שלדעת רבי חנינא לא יכול לעקור את המרזב ממקום למקום כלל ואפילו באותו צד. אבל הרשב"א והמאירי סוברים שגם לדעת רבי חנינא יכול לשנותו באותו צד, אלא שבא לומר שאף לקצרו הוא יכול. בפירוש שלישי למשנה מביאה הגמרא, רב ירמיה בר אבא אמר, כוונת המשנה לומר כך, המרזב אין לו חזקה לעניין זה שאם רוצה בעל החצר לבנות תחתיו, בונה עד שמגיע למרזב ואין בעל הגג יכול לומר לו שיש לו חזקה על המרזב ומה שתחתיו, כיוון שאף על פי שנתן לו בעל החצר רשות לתלות את מרזבו באוויר החצר, לא נתן לו את הקרקע שלו שתחת המרזב ולא שיעבד לו את הקרקע שלא יוכל לעשות שם את צרכיו. יש למקומו חזקה, היינו לעניין זה שאם בא לעוקרו, שאם בא בעל החצר לעקור את המרזב ממקומו כדי לבנות בניין גבוה במקום שהיה המרזב, אינו עוקרו, כיוון שיש לבעל הגג חזקה על מקום המרזב. שואל המאירי, הרי בגמרא לאל בדף חבית עמוד בית מבואר, שאסור לבנות סמוך לכותלו של חברו 400 מפני שדריסת הרגל מועילה לכותל ומחזקת את יסודותיו. הרצר המאירי שמדובר באופן שהמרזב משופע ומתרחק מהכותל יותר מ-400 ושם הוא בונה, או שמדובר בעיר ישנה ששם אין צורך לחזק את יסודות הכתלים. עוד הוא מקשה שמבואר בגמרא שם שיכול בעל המרזב לטעון שלא יבנה כדי שיוכל להציב שם סולם לעלות לראש הכותל. ואם כן, כיצד רשאי לבנות כאן? הוא מתרץ שהוא בונה בפינת הכותל שיכול להעמיד סולמו בכל צידו של הכותל, ואינו צריך להעמידו דווקא בפינתו. או שחיוב זה של הרחקה הוא דווקא כשבונה מחוץ לחצירו. אבל כשבונה בתוך חצירו, בין כך אין רשות לבעל הכותל להיכנס לשם כדי להעמיד בה סולמו. מקשה הגמרא על פירושו של רב ירמיה בר אבא ממשנתנו. תנן שנינו במשנתנו, אמה זחלה יש לה חזקה. וכיוון שהתנא שנה את הדין הזה כהמשך לדין של המרזב אין לו חזקה, משמש על אותו עניין שלמרזב אין חזקה, למזחלה יש חזקה. אם כך מקשה הגמרא, ביש למה למען דאמר אנך תרתי שפיר. לפי שמואל ורבי חנינה שפרשו את שני הפירושים הראשונים, מובנת המשנה, כלומר, לשמואל שפירש לגבי מרזב אין לו חזקה, שרשאי להעבירו ממקום למקום באותו הרוח, מובן שהוא צריכה המשנה להשמיע שמזחלה יש לה חזקה ואינו רשאי להעבירה ממקומה כלל, כיוון שיש לה שימוש קבוע במקומה. וכמו כן לרבי חנינה שפירש לגבי מרזב שאין לו חזקה לעניין שאם היה ארוך מקצרו, מובן שהמזחלה יש לה חזקה, וזה כדי להשמיענו שאינו רשאי לקצר אותה אף כשהיא בולטת הרבה לאוויר החצר. אלא למאן דאמר לרבי ירמיה בר אבא הסובר שכוונת המשנה המרזב ואין לו חזקה זה לעניין שאם רצה לבנות תחתיו בונה, ולדבריו הפירוש מזחלה יש לה חזקה, שיכול בעל מזחלה לעכב את בעל החצר שלו יבנה מתחת למזחלה, יש להקשות על כך מה היא נפקה לימינה, מה יצא לו מכך, כלומר מה אכפת לו לבעל מזחלה אם בעל החצר יבנה מתחת המזחלה, הרי אין לו בכך שום הפסד, ואף שיאבד לו את החצר לצורך המזחלה ואינו יכול לסלקה, מכל מקום הוא לא שיאבד לו את החצר לעניין שלא יעשה שם דבר שאינו מזיק למזחלה, ואם כן, מדוע לא יוכל לבנות תחת המזחלה? תרץ את הגמרא אחה במזחלה של בניין הסכינן. המשנה כאן עוסקת במזחלה בנויה מאבנים, שבאופן זה אמר לבעל המזחלה לבעל החצר, אל תבנה תחת מזחלתי, לא ניחה לי דתיטרה השיטאי. אינני רוצה שתתקלקל המזחלה שהיא עשויה ליפול מכל הפטיש והגרזן באיבנות בניינך. אבל המרזב אינו חשוב כל כך, ואפילו היה של אבנים, הרי הוא בונה תחתיו. פירוש השני כותב הרשב"ם, שהמשנה מדברת במרזב של עץ, שסתם מרזב הוא של עץ וסתם מסחילה היא של אבנים, אבל במרזב של אבנים רשאי לעקבו מלבנות. לפי הדרך הזו מבארים התוספות בדיבור המתחיל במסחילה, שהטעם שהוא צריכה המשנה לחלק בין מרזב למסחילה, ולא כתבה המשנה את החילוק בין בניין אבנים לבניין עץ במסחילה עצמה, כי רצו להשמיע דבר חידוש, שאף על פי שהמרזב אין לו חזקה, למקומו יש חזקה. אילו הריטב"א מבאר שאין הכוונה למסחלה של אבנים בדווקא, אלא הכוונה שנבנתה אחר בניין הכותל ולא נבנתה כחלק מגוף הכותל, והיא רעועה וקרובה ליפול אם ינדנד את הכותל. והוא כותב הריטב"א שלפי זה אם בא בעל החצר לבנות תחתיו בניין ארעי, שאין בו חשש נדנוד הכותל, בונה. אומר הריטב"א שהכל לפי ראות עיני הדיינים. היד רמה ורבינו גרשו מבארים שמסחלה של בניין אבנים, אם יבנה תחתיה, עד שפתיו, ולא יהיה למים מקום לירד לחצר ברווח אלא בצמצום, בזמן שהם משתאים, הם נבלעים במסחלה עצמה, שהיא מגופו של הכותל, והכותל מתרועע. אבל מסחלה של עץ, אין המים נבלעים בה כפי שנבלעים בבניין. ולא עוד, אלא שאינה מגוף הבניין, והיא בולטת חוצה לו. ואף על פי שהמים נבלעים בה, אין הכותל מתרועע, ולכן אינו יכול לעכב עליו מלבנות תחתיה. מביאה הגמרא דין בניין זכותו של בעל החצר במים המקלחים מהגג. אמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, צינור של שופכין. כותב החתם סופר שמרזב זה למי גשמים וצינור הוא לשופכין. צינור המקלח מים מהגג לחצר חברו ובא בעל הגג לסותמו, הרי בעל החצר מעכב עליו, רשאי בעל החצר למנוע מבעל הגג שלא יסתום את מרזבו, משום דאמר לבעל החצר לבעל הגג, כי איך היא דעת קנית לך חצר דידי למשדה בי מיה, כשם שאתה קנית לך זכות בחצר שלי להשליך בו מים, לדידי נמי קני לימיה דאיגרח, כך גם אני קניתי לעצמי את הזכות לקבל את המים היורדים מהגג שלך דרך המרזב לחצירי. כלומר, בעל החצר נתרצה שיהיה בעל הגג שופך מימיו לחצר, ושיאבד לו את חצירו בשביל מימיו רק על מנת שיזכה במים שיורדים מהגג שיוכל להשקות בהם אותיו. והרי זה דומה למקח וממכר ואין בעל הגג יכול לחזור בו. יש מחלוקת ראשונים בגדר הזכות שיש לבעל החצר. הריטב"א כותב שהגג קנוי לו לעניין שישפכו מימיו לחצר והוא שיבוא מחמת טענה שקנה ממנו את הזכות הזו, ובדעתו זו כותב הנימוקי יוסף, שאם בא בעל הגג לסתור את גגו, אין שומעים לו, כיוון שהגג קנוי לבעל החצר למימיו, אלא שאם נפל הגג, הלכה לו זכותו שהרי בא בטענת שיעבוד הגג ואין כאן גג. והנתיבות משפט מבאר שאף על פי שמי הגג הם דבר שלא בא לעולם, שאין קניין חל עליו, הרי בעל החצר לא שיאבד לו את חצרו לשפיכת מימיו, אלא בשכר שיזכהו במימיו. וחיוב תשלומים חל גם על דבר שלא בא לעולם. ויהיה הגמרא מחלוקת המוראים בדבר. איתמר נאמר בבית המדרש לגבי הנידון הזה של צינור המקלח מים לחצר. ובא בעל הגג לסותמו, רבי יהושע היה אמר מעכב, יכול בעל החצר למנוע מבעל הגג שלא יסתום את מרזבו. רבי חמה אמר, בעל החצר אינו מעכב את בעל הגג מלסתום מרזבו, משום שלא שיאבד לו את מימיו, אלא כל זמן שהם יורדים לחצרו. והגמרא לכמן מבואר שרב חמה היה אביו של רבי יהושע היה. ואף על פי שאין זה מדרך ארץ להזכיר את הבן קודם האב, מכל מקום, נאמרה שיטת רבי יהושע קודם שיטת רבי חמה, לפי שהיה רבי יהושע חכם מופלג מאוד. ככה תוספות בדיבור המתחיל והחוט. אומרת הגמרא שנינו במשנה סולם המצרי אין לו חזקה. מבארת הגמרא את הדין הזה ושואלת היחידה ממה הוא סולם המצרי. משיבה הגמרא אמרי דבי רבי ינאי אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי. כל סולם שאין לו ארבעה חבקין, שליבות, מדרגות. אומרת הגמרא שנינו במשנה חלון המצרית אין לה חזקה וביירה המשנה איזו היא חלון המצרית כל שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה. רבי יהודה אומר יש לה מלבן אף על פי שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה הרי זו חזקה. שואלת הגמרא מה ישנה גבי סולם דלא מפרש ומה ישנה גבי חלון דמפרש? מדוע לגבי סולם המצרי לא פירש התנה של המשנה כמה הוא שיעורו? ואילו לגבי חלון המצרית פירש התנה את שיעורו כל שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה. משיבה הגמרא לכך שנה התנה את שיעורו של חלון המצרית משום דקבאי יפלוגי רבי יהודה בסיפה. לפי שרצה התנה להביא בסוף המשנה את דעת רבי יהודה החולק על השיעור הזה באופן שיש לו מלבן. לכך הוא צריך לכתוב מהו השיעור לדעת הנקמה. דנה הגמרא בדין חלון צורי באילו אופנים יש לו חזקה. אמר רבי זיירא חלון צורי שפיתחו לחצר חברו ועשהו למטה מארבע אמות שאינו גבוה ארבע אמות מקרקע הבית ובעל החצר לא מחה בו שלוש שנים יש לו למחזיק בחלון חזקה לעניין זה שאם בא חברו לבנות כנגדו צריך להרחיק ממנו כמבואר במשנה ליל בדף חב ב' עמוד א' שהבא לבנות כותל סמוך לחלון של שכנו יש לו להרחיק כנגד החלונות ארבע אמות כדי שלא יחשיך עליו והטעם לכך שיש לו חזקה, שכיוון שהחלון גדול ונמוך ואפשר להסתכל דרכו לתוך החצר, לא היה בעל החצר מניחו לעשות כן ללא רשותו, אלא ודאי ברשותו עשה. וכמו כן יכול בעל החצר למחות בבעל החלון קודם שיחזיק בעל החלון בפתיחת חלונו, שלא יפתחנו לעבר חצירו. אבל חלון צורי שבנה אותו למעלה מארבע אמות מקרקע הבית, באופן זה... אינו נוח להסתכל דרכו אל חצר חברו ואין בעל החצר מקפיד ולא חשש למחות. ולפיכך, אין לו חזקה. וכמו כן בעל החצר אינו יכול למחות בבעל החלון מלפתוח כזה חלון אל לבר חצרו, שהרי החלון אינו מזיקו כלל. ואילו רבי אילאה אמר, אפילו בחלון שהוא למעלה מארבע אמות, אמנם אין לו לבעל החלון חזקה, ומכל מקום יכול בעל החצר למחות בבעל החלון שלא יפתח את חלונו לעבר חצרו. יש מחלוקת ראשונים האם מדובר כאן גם לעניין החזקה של איזה קריאה שכיוון שיחזיק אין השני יכול לתבוע ממנו שיסתום את החלון שמזיקו. כותב הרשב"א שגם בחלון שאין בו איזה קריאה מכל מקום כיוון שיכול להגיע לו איזה מפתיחת החלון שהרי יש לו חזקה וימנע ממנו לעתיד לבנות כותל סמוך לחלון לכך יכול למחות בו בתחילה שלא לפתוח כדי שלא יהיה בעל החצר צריך למחות בו בסוף כל שלוש ושלוש שנים. נחזור עוד פעם על המחלוקת. הגמרא דנה בדין חלון צורי באילו אופנים יש לו חזקה. אמר רבי זיירא חלון צורי שפתחו לחצר חברו ועשהו למטה מארבע אמות שאינו גבוה ארבע אמות מקרקע הבית ובעל החצר לא מחה בו שלוש שנים. יש לו למחזיק בחלון חזקה לעניין זה שאם בא חברו לבנות כנגדו צריך להרחיק ממנו כמבואר במשנה ליל בדף חב ב' עמוד א'. שהבא לבנות כותל סמוך לחלון של שכינו יש לו להרחיק כנגד החלונות ארבע אמות כדי שלא יחשיך עליו. והטעם לכך שיש לו חזקה כיוון שהחלון גדול ונמוך ואפשר להסתכל דרכו לתוך החצר, לא היה בעל החצר מניחו לעשות כן ללא רשותו, אלא ודאי ברשותו עשה. וכמו כן יכול בעל החצר למחות בבעל החלון קודם שיחזיק בעל החלון בפתיחת חלונו, שלא יפתחנו לעבר חצרו. אבל חלון צורי שבנה אותו למעלה מארבע אמות מקרקע הבית, באופן זה אינו נוח להסתכל דרכו אל חצר חברו ואין בעל החצר מקפיד, ולא חשש למחות, ולפיכך אין לו חזקה. וכמו כן בעל החצר אינו יכול למחות בבעל החלון מלפתוח כזה חלון אל עבר חצרו, שהרי החלון אינו מזיקו כלל. אילו רבי אילה אמר, אפילו בחלון שהוא למעלה מארבע אמות אמנם אין לו לבעל החלון חזקה, ומכל מקום יכול בעל החצר למחות בבעל החלון שלא יפתח את חלונו לעבר חצרו. מנסה הגמרא לבאר את טעם מחלוקתם. לאמא, אם נאמר שבקופין על מידת סדום כמפלגין, החלקו רבי זירא ורבי הילה, בדין קופין על מידת סדום, כלומר, האם אפשר לכפות אדם שלא יתנהג במידה זו שאינו מוכן להנות את חברו אף שאינו נחסר בכך? כלום, שהיא מידת סדום, שכן היה מנהגם של אנשי סדום, שהיו רוצים שלא יעבור אדם בגבולם ויהנה מארצם, אף על פי שהארץ הייתה רחבת ידיים ולא היו נחסרים מכך כלום. דמר סבר רבי זירא סבר קופין על מידת סדום, ולכן אם היה חלון גבוה יותר מארבע אמות שאינו יכול לראות משם לתוך החצר, ואין בעל החצר נחסר בכך כלום, קופין אותו שלא ימחה בבעל החלון מלפותחו. ומר סבר רבי הילה סבר שאין קופין על מידת סדום, ולכך יכול בעל החצר למחות בבעל החלון שלא יפתחנו לחצרו. שואל הריטב"א, איך ייתכן שלא יהיו קופין על מידת סדום? והוא מתרץ שוודאי לדברי הכל אין כאן מידת סדום ממש, משום שיש כאן היזק ראייה, שהרי יש לחשוש שבזמן שיבוא בעל החלון לנקות את ביתו או את חלונו, יעמיד שם ספסל ויסתכל לחצר חברו. אלא שכיוון שאין זה מצוי שיעשה כן, הרי זה רק קרוב למידת סדום. ממילא סברה הגמרא שנחלקו בזה המוראים, האם קופים באופן זה. דוחה הגמרא ואומרת, לא בכך נחלקו. ולעולם כולי עלמא הכל סוברים קופים על מידת סדום. ושי ניחא, שונה הדבר כאן לשיטת רבי הילה, שיכול בעל החצר למחות בפתיחת החלון, משום שיש לו חיסרון בדבר ואינו מידת סדום. דאמר לי בעל החצר לבעל החלון, זימנין דמוטבת שרשיף התותח וקיימת וכחזית. לפעמים אתה עשוי לשים שרפרף ספסל תחתיך, ותעמוד עליו ותסתכל לתוך הצעירי, ולכך אין במחאתי מידת סדום. ועל כך השיבה הגמרא לשיטת הריטב"א, שרבי הילה סובר שיש לחשוש שבכל יום ויום יעמיד שרפרף כדי לזון את עיניו או כדי לראות את גנו ופרדסו, ואין בזה אפילו משום קרוב למידת סדום. אם כן, מבואר בגמרא שלולי מה שקופים על מידת סדום בדבר שזה נהנה וזה לא חסר, ודאי היה יכול למחות שלא לפתוח חלון על אוויר חצירו. ובטעם הדבר מבאר הקצות החושן בסימן קופנון דלת, לפי שעל ידי פתיחת החלון נהנה חבירו מאוויר חצירו. והרשב"א כותב שגם אם אין בית או חצר של תשמיש כנגד החלון, יכול בעל החצר למחות, מפני שאם ירצה לבנות שם בית לאחר זמן, יזיקנו זה בהזק ראייה. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, ההוא דעתה לקמי דרבי עמי, מעשה באדם שבא לפני רבי עמי, לפי שהיה לו דין תורה עם חבירו, משום שרצה לעשות חלון למעלה מארבע אמות, והיה בעל החצר מוחה בו. שאל את רבי עמי מה דינו, שדרה לקמי דרבי אבא בר ממל, שלח רבי עמי את השואל לרבי אבא בר ממל, אמר לרבי עמי לרבי אבא בר ממל, אביד לי תפסוק לו את הדין כדעת רבי הילה, שיכול בעל החצר למחות. והטעם שלא דן אותו רבי עמי עצמו, מבאר הריטב"א, משום שאף על פי שמסברה היה נראה לו כדעת רבי הילה, אולם כיוון שקיבל מרבותיו שהדין הוא כרבי זירא, לא רצה לדון בעצמו ושלח את הדין לרבי אבא בר ממל, כיוון שידע שהוא קיבל מרבותיו שהדין הוא כרבי הילה. מביאה הגמרא אופן שאפילו חלון כלשהו יש לו חזקה. אמר שמואל, ולאורה חלון העשוי להכניס אור לבית אפל שלא היה שם אור ממקום אחר אלא משם. דהיינו שכיוון שבעל הבית מוכרח לקיים את החלון הזה בשביל תשמיש הבית, בוודאי שנעשה לקביעות בכל חלון שהוא, אפילו אינו גדול אלא כלשהו יש לו חזקה. שכיוון שדבר של קביעות הוא שכל הימים צריך אדם לאור, ובלי זה אינו יכול להשתמש בביתו, לא היה לו לבעל החצר לשתוק. וכל מה ששנינו במשנה שחלון המצרי אין לו חזקה, היינו דווקא כשאינו עשוי לאור, אלא רק להביט דרכו. המורדכי מבאר שחלון מצרי אין לו חזקה לפי שתשמישו לאוויר, ולכך לפעמים הוא סגור, וכיוון שיכול בעל החצר להשתמש כנגדו כשהוא סגור, לא חשש למחות בו. אבל חלון העשוי לאורה שלעולם הוא פתוח ואינו יכול להשתמש כנגדו לעולם, היה לו למחות. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף נ"ט עמוד א', השורה האחרונה של דף נ"ט עמוד א'. המשנה הזו עוסקת בזיז שהיה נכנס לתוך חצר חברו, אימתי יש לו חזקה. אומרת המשנה בדף נ"ט עמוד א' בשורה האחרונה, הזיז הוא כעין נסר או ראש קורה שבולטים לחוץ, וראוי לתלות שם חפצים. זיז שהיה יוצא מן הכותל שלו לתוך חצר חברו, אם הוא גדול כל כך עד שהיה שיעור טפח בעומק החצר, יש לו חזקה, ואין בעל החצר יכול לבנות באותו המקום ולסתור את הזיז. יש מחלוקת ראשונים בין הראב"ד הסובר שזה טפח על טפח, דהיינו אפילו היה הזיז ארוך הרבה, אם רוחבו פחות מטפח אין לו חזקה כלל, לבין רבינו יונה שכתב שכיוון שיש בזיז טפח דבר של קביעות הוא, והיה לו לבעל החצר למחות בו, שיסירנו כדי שלא יחזיק עליו וימנע ממנו מלבנות. אומרת המשנה בדף נ"ט עמוד ב', ויכול בעל החצר למחות במי שרוצה להוציא את הזיז לחצירו, כדי שלא ימלא את אוויר חצירו, ואין זה נחשב זה נהנה וזה אינו חסר, שהרי יש לו חיסרון בדבר שמזיקו בראייה, כפי שתבאר הגמרא. אבל אם היה הזיז בולט לתוך חצר חברו פחות מטפח, אין לו חזקה ויכול בעל החצר לבנות בניין ולסתור את הזיז, שכיוון שפחות מטפח אינו דבר חשוב, ובעל הבית אינו מקפיד על זיז זה, לכן לא חשב למחות, וכן אין יכול למחות. ובגמרא יבואר, מי הוא זה שאינו יכול למחות במי? זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף נ"ט עמוד א' וסופה בדף נ"ט עמוד ב', ורגע לפני שאנחנו ניגשים אל הגמרא שאחרי המשנה, נביא את דברי התוספות בדיבור המתחיל, עד טפח יש לו חזקה ויכול למחות. תוספות כותבים שבגמרא מוכח שמה שאמרו במשנה שיכול למחות בזיז טפח, היינו שגם בעל הגג יכול למחות בבעל החצר, שלא ישתמש בזיז. ובפירוש הראשון מבארים התוספות שהטעם שיכול בעל הגג למחות בבעל החצר שלא ישתמש בזיז, שמא יניח על הכותל דברים שיכבידו עליו ויחלישו את הכותל, או שמא יניח כלי מלא מים וישפכו המים על הכותל ויתקלקל הכותל, ולכן בזיז פחות מטפח שאי אפשר להניח עליו דברים גדולים, אינו יכול למחות. והטעם שבעל החצר יכול למחות בבעל הגג שלא יעשה זיז, זה כדי שלא יזיקו בראייתו, שבכל פעם שירצה להשתמש בזיז, יראה לתוך חצרו. בפירוש השני כותבים התוספות שאכן בתוך ג' שנים לא יכול בעל הגג למחות בבעל החצר מלהשתמש, וכוונת המשנה שלאחר שבעל הגג יחזיק בו, יכולו למנוע את בעל החצר מלהשתמש בו כדי שיהיה הזיז פנוי בכל שעה שירצה להשתמש בו, שהרי הזיז שלו. אחרי שיחזיק בו ג' שנים, לא יכול בעל החצר לסלקו ולמונעו מלהשתמש בזיז. כאשר הזיז פחות מטפח, אין חזקה ולכן אינו יכול למחות בבעל החצר לא להשתמש בזיז. ולפי זה כוונת המשנה יכול למחות, היא רק על בעל הגג בבעל החצר, אבל המשנה לא עסקה במחאה של בעל החצר בבעל הגג. אומר הרי מגעש, אף על פי שיש בגמרא דעות הסוברות שיכול בעל החצר למחות משום מזק ראייה, מכל מקום אין לומר שמחמת שלא מחה ודאי מחל על הזיז, לפי שיכולו לומר שלא מחה מפני שההזק בזה הוא מועט. זוהי כאמור המשנה שלנו שמסתיימת בדף נ"ט עמוד ב' בשורה השנייה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנה שזיז בשיעור טפח יש לו חזקה, מביאה הגמרא דין בעניין הזה. אמר רבי אסי, אמר רבי מני, אומר רבי אסי בשמו של רבי מני, ואמרי לה ויש אומרים שלא רבי אסי אמר את הדין הזה, אלא אמר רבי יעקב, אמר רבי מני, החזיק בטפח, החזיק בארבעה טפחים. בפשטות נראה כוונת דבריו, שבאופן שהחזיק בטפח שבולט לתוך חצר חברו, יכול להוציא את הזיז עד אורך ארבעה טפחים. שואלת הגמרא, מה היכה אמר, מה כוונת רבי מני לומר? כלומר, הרי זה ודאי לא ייתכן, שהרי אם נתרצה להוציא לו בעומק טפח, לא התרצה לו ליותר מכך, ומדוע שיהיה רשאי להוציא יותר ממה שיחזיק. משיבה הגמרא, אמר רבי אחי כאמר, זו כוונת רבי מני. אם יחזיק בזיז שהוא רוחב טפח ובולטו לתוך חצר חבירו במשך באורך ארבעה טפחים, הרי יחזיק ברוחב ארבעה טפחים ורשאי להרחיב את הזיז עד שיהיה ארבעה לארבעה טפחים. טעמו של הדין הזה, שכיוון שהניח לו אורך של מקום חשוב, נתרצה לו גם ברוחבו, שאין מקום חשוב אלא ארבעה לארבעה. מוסיף הרשב"ם שאם הוציא זיז ברוחב טפח ובאורך עשרה טפחים, רשאי להרחיבו לארבעה טפחים לכל אורך הזיז. אבל אם היה הזיז ברוחב טפח במשך ג' טפחים, אינו רשאי להרחיבו יותר ממה שיחזיק. הריטב"א כותב, שאינו יכול להרחיב את הזיז יותר ממה שיחזיק, ולא אמרו שיחזיק ברוחב ארבעה, אלא לומר שקנה מקום ארבעה טפחים בכל צד. שיתרחק ממנו בעל החצר כשרוצה לבנות. אומרת הגמרא שנינו במשנה זיז שהוא פחות מטפח אין לו חזקה ואינו יכול למחות. מבררת הגמרא על מי נאמר במשנה ואינו יכול למחות. אומרת הגמרא, אמר אבונה, לא שנו, לא נשנה הדין הזה שאינו יכול למחות, אלא לבעל הגג, שהוא בעל הזיז הרוצה למחות בבעל החצר מלהשתמש בזיזו, שהוא אינו יכול למחות לפי שהחצר נמוכה מהזיז, ולא יזיקנו בראייה. כך הרשב"ם בפירוש הראשון שמוסיף, שאף כשבעל החצר משתמש בזיז הוא מעכב את בעל הגג מלהשתמש בו, מכל מקום אין בעל הגג יכול למחות, שכיוון שאין לזיז חזקה ויכול בעל החצר לחותכו אם ירצה, כל שכן שיכול להשתמש בו. כותב הריטב"א שנראים דברי הרשב"ם בזמן שהזיז נתון שם, שאז זה נחשב זה נהנה וזה אינו חסר, אבל מכל מקום, רשאי בעל הגג לעקור את זיזו ואינו יכול בעל החצר למחות בו. בפירוש השני כותב הרשב"ם שאינו יכול לעכב על בעל החצר אם בא לקבוע זיזים סמוך לכותלו, שהרי אין כאן הזק ראייה. והריטב"א מפרש שאין בעל הגג יכול למחות בבעל החצר, היינו, שאם בא בעל החצר לבנות, בונה ועוקר את הזיז ועולה, ואין בעל הגג יכול למחות בידו. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת, ממשיך רבונה ואומר, בעל החצר בבעל הגג יכול למחות שלא יוציא זיז, אפילו אם הוא פחות מטפח, או שלא ישתמש בזיז, שהוציא כבר. מפני שבעל הגג הוא עליון, וכשיבוא להשתמש בזיז, יראה בחצר, ויש בכך הזק ראייה. ואילו רב יהודה אמר, אפילו בעל החצר בבעל הגג אינו יכול למחות. מנסה הגמרא לתלות את מחלוקת רבונה ורב יהודה בדין הזק ראייה. שואלת הגמרא, לימה, האם נאמר שבהזק ראייה כמפלגי? שרבונה ורב יהודה נחלקו בדין הזק ראייה. דמר סבר, רבונה סובר שהזק ראייה, שמי הזק, נחשב להזק, ולפיכך יכול בעל החצר למחות בבעל הגג שלא יוציא זיז לתוך חצרו, וכן שלא ישתמש בזיז קיים. ומר סבר רב יהודה סבר לאף שמי עזק, ואינו נחשב מזיק בראייתו, ולכן אין בעל החצר יכול למחות בו. ומסביר הריטב"א שאין כוונת הגמרא שלדעת רב יהודה אין כלל דין עזק ראייה, שהרי זו משנה מפורשת, כפי שנלמד בהמשך. אלא כוונת הגמרא שמגג לחצר זה לא נחשב עזק ראייה. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין זו מחלוקתם, אלא דקו לאלמה לדברי הכל עזק ראייה שמי עזק. עזק ראייה נחשב להזק. ושייני אחא שונה הדבר כאן, שלדברי רב יהודה אין בעל החצר יכול למחות בבעל הגג מלהוציא זיז לחצר, כיוון דאמר לבעל הגג לבעל החצר, אינני מזיקך כלל בראייה, שהרי הזיז שבולט מהגג שלי לתוך חצרך, לתשמיש תלוחזי, לתשמיש כגון להניח עליו כלים וכדומה, אינו ראוי. ומטעם זה אין לך לחשוש שבשעה שהשתמש בזיז, אביט אל תוך חצרך. ולמי חזי לאיזה שימוש הוא כן ראוי? למיטלה במידי, לתלות בו חפץ כלשהו, אלא שגם על שימוש הזה אין לך הזק ראייה מפני שמהדרנה אפאי ותלינה בי. אחזיר את פניי כדי שלא אראה בחצרך ואתלה בו בזיז. ואין לך לחשוש שבשעה שאתלה לא אחזיר את פניי ואביט בחצר, שכיוון שיש בידי אפשרות לתלות בלי להסתכל, אם יראו אותי מסתכל אל החצר, ידעו כולם שעשיתי שלא כעוגן ואבוש בפניך. כך מסביר הרשב"ם. אומרת הגמרא ואידך, מבארת הגמרא את עמו של רבונה, שאסר, הוא סובר שמכל מקום אמר לבעל החצר לבעל הגג, זימנין דבעיתת, פעמים שתהיה מפוחד שמא תיפול מן הגג כשתתכופף אל הזיז, ומחמת כן, כן תביט לחצרי, ואני חושש שאף שלא תהיה מפוחד באמת, לא תימנע מלהסתכל בחצרי, כשתבוא לתלות דברים על הזיז, ולא תתבייש אם יראו אותך מסתכל, לפי שיאמרו שהיית מבועת, ולכן היית מוכרח להסתכל. ולכן לשיטת רבונה, הדבר אסור. חיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף נונטט עמוד ב'. המשנה הזו מבארת דיני פתיחת חלון או דלת הפונה לחצר, שהוא שותף בה עם אחרים. וכך אומרת המשנה, לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין שהוא עצמו שותף בה, משום שעל ידי פתיחת החלון לחצר שדרים בה אחרים הוא מזיק אותם בראייתו עזק ראייה, וכל שכן שאין לפתוח חלון לחצר חברו שהוא אינו שותף בה. מבארת המשנה דין נוסף, לקח, קנה, בית נוסף על ביתו שבחצר השותפין בחצר אחרת הסמוכה לאותה חצר, לא יפתחנה בחצר השותפין, לא יפתחנה לעשות לפתח לביתו על מנת שיוכלו לעבור דרכו בחצר השותפין לכיוון חצר השותפין, למרות שיש לו בחלק, מפשום שהוא מרבה בזה על בני החצר תורח אורחים שייצאו מביתו ויעברו דרך חצרם. מה שנאמר בחצר השותפין אין הכוונה לפתוח פתח לחצר ממש, זה פשוט שאסור. אלא חידוש המשנה הוא שאסור לפתוח פתח מביתו בחצר אחרת אפילו לביתו שבחצר, על מנת שיוכל לעבור דרכו אל החצר. כך התוספות לקמן בדף סמך עמוד א' דיבור המתחיל לקח, אבל הרמב"ן חולק ומפרש שבמשנה מדובר על פתיחת פתח לחצר השותפין ממש, אבל לפתוח לביתו פתח ודאי שמותר. עוד חידוש מביאה המשנה. בנה עלייה על גבי ביתו לא יפתחנה לא יפתח פתח מעבר מהעלייה לחצר השותפין מאותו הטעם, שהרי על ידי כך הוא מרבה את העוברים בחצר. ובארת עכשיו המשנה אופן שבו אפשר לבנות בבית שבחצר השותפין. אלא אם רצה להוסיף חדר או עלייה על ביתו באופן המותר, בונה את החדר לפנים מביתו בתוך ביתו, כלומר מחלק את ביתו לשני חדרים, וכן בונה עלייה על גבי ביתו, כלומר בונה תקרה בתוך ביתו כעין יציאה, ומחלק את ביתו לגובה כדי שתהיה שם עלייה בלי שיצטרך להוסיף על ביתו, ופותחה לתוך ביתו. ופתח המעבר לעלייה הוא בתוך ביתו, והטעם, כיוון שלא הוסיף על ביתו כלום, אלא חלקו במחיצות מבפנים, ובתוך ביתו יכול להכניס כמה אנשים שירצה. זו היה המשנה שלנו, השנייה בדף נונטט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין. מקשה הגמרא מדוע האיסור הוא רק בחצר השותפין? מה העירייה מדוע נקת התנא שאסור לפתוח חלון דווקא לחצר השותפין שמשמע? שרק במקום שיזיק את הרבים אין לפתוח חלון. הלא הדין הוא שאפילו לחצר חברו שאינו מזיק אל היחיד נמי לו גם אין לפתוח חלון. והיה למשנה להשמיענו שלא יפתח חלון לחצר חברו, שזה יותר חידוש. אילו התוספות בדיבור המתחיל, מה העירייה מביאים את פירוש הרי, שמפרש את קושיית הגמרא באופן אחר. הגמרא מקשה, מה החילוק בין פותח חלון לחצר שהוא שותף בו, שזה מזיק בראייתו פעמיים גם מהדלת וגם מהחלון, לבין פותח חלון לחצר חברו שהוא מזיקו רק פעם אחת על ידי החלון? תרץ את הגמרא, תנא במשנה, בדרך שלא מבעיה כאמר. אמר את הדין הזה, בדרך שלא מבעיה, כלומר, לא מבעיה אין צורך לומר לחצר חברו דלא, שאין לפתוח לשם חלונות אבל לחצר השותפין, היינו אומרים שמותר לפתוח חלון, משום דאמר להפותח לשותפו בחצר סוף סוף, הקבית הצטנו ימיני בחצר. הרי בין כה וכה אינך יכול להשתמש בחצר אלא בעצניה, שהרי כבר יש לי פתח לחצר, ואם כן החלונות אינם מוסיפים הזק, ממילא יהיה מותר לפתוח חלון לחצר השותפין. כמה שמלן, משמיעה לנו המשנה, שאסור לפתוח חלון לחצר השותפין, משום דאמר לי, אומר השותף לבעל החלונות, עד העידנה, עד עכשיו שלא פתחת חלונותיך, בחצרה ובעינה יצטנו ימינך. לא הייתי צריך להצניע את עצמי ממך, אלא כשאני בחצר, אבל כשהייתי בבית, לא הייתי צריך לנהוג בעצניה. מפני שאין פתחינו מכוונים זה כנגד זה, אבל אשתה, עכשיו, שאתה פותח חלונותיך אל מול פתח ביתי, אפילו כשאני בבית נמי בעינה, יצטנו ימינך. גם אצטרך לנהוג בעצניה מפניך, מפני שחלונותיך גבוהים ותוכל לראות דרכם לתוך ביתי. ולפיכך יכול בין החצר לעכב על בעל החלונות מלפותחם. הרשב"ם כותב פירוש נוסף שבחצר ובבית מוסב על הפותח, שאומר בין החצר, עד עכשיו היה לי להצטנע ממך רק כשאתה בחצר, ומעתה גם כשתהיה בבית, עלי להצטנע בשימושי בחצר. יהיה הגמרא ברייתא בא יבואר הדין, כשאחד מבני החצר פתח חלון לחצר, ובני החצר האחרים לא מחו בו מיד. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מעשה באדם אחד שפתח חלוניו לחצר השותפין ומחו בו שותפיו רק לאחר זמן, ובא אותו פותח חלונות לפני רבי ישמעאל ברבי יוסי וטען שפתיחתו הייתה ברשות בני החצר משום שלא מחו בו מיד כשפתח. אמר לו רבי ישמעאל ברבי יוסי, החזקת בני החזקת, כלומר הדין איתך שאינך צריך לסתום את החלון הפתוח לחצר. כי כיוון שבני החצר לא מחו בתחילה, יש לך חזקה מיד. ובא אותו אדם לאחר מכן לפני רבי חייא, אמר לו רבי חייא, יגעת ופתחת את החלון, כעת יגע וסתום אותו, כלומר הדין עם בני החצר, שאף שלא מחו בעדך, אין לך חזקה עד 3 שנים, ועליך לסתום את חלונותיך. הרשב"א מפרש שרבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי חייא נחלקו האם חזקת נזיקין היא לאלתר, או רק לאחר 3 שנים. אבל הרמב"ן והרשב"א מביאים את דעת הריף בתשובותיו שסבר שהזק ראייה לעולם אין לו חזקה, כמו קוטרה ובית כיסא שלמדנו לעיל בדף נ"ב עמוד ב', שכל נזקים שיזיק גוף חברו, אין להם חזקה לעולם. ולפי זה תתפרש המחלוקת באופן אחר. רבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי חייא נחלקו, האם הזק ראייה יש לו חזקה? דעת רבי ישמעאל ברבי יוסי שיש לו חזקה מיד. דעת רבי חייא שאין לו חזקה לעולם אפילו לאחר 3 שנים. המגיד משנה בהלכות שכנים פרק י"א הלכה ד' מפרש את המחלוקת באופן אחר. כותב המגיד משנה שלדעת הרמב״ם, הזק ראייה יש לו חזקה גם לרבי חייא, שמעיקר הדין הפותח חלונות מחזיק בהם לאלתר, אלא שכאן מדובר שמיכה בין החצר מיד, ולכן סבר רבי חייא שלא יחזיק. בערת הגמרא שיש אופן שגם רבי חייא מודה שיש חזקה מיד. אמר רב נחמן, לא נחלקו התנאים אם יש חזקה מיד, או רק לאחר 3 שנים, אלא לעניין פתיחת החלון, בזה היא המחלוקת. ולסתום, אבל לעניין סתימת החלון, כגון אם היה לאדם חלון פתוח לחצר במשך 3 שנים, ובא שותפו בחצר וסתם את חלונו, על ידי שבנה קיר מול החלון, הדין הוא שלאלתר מיד אבי חזקה לזה שבנה את הכותל וסתם את החלון, ואין צריך שישתוק במשך 3 שנים. משום שאין אדם עשוי, אין דרכו של אדם שסותמים את מקור אורו בפניו והוא שותק. אלא מוכה הוא מיד, וכיוון ששתק משמע שהוא מודה שמה שהחזיק בחלונו מתחילה, היה שלא כדין. אז לשיטת הרשב"ם, שרבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי חייא נחלקו האם יש חזקה מיד או רק לאחר 3 שנים, זוהי מחלוקתם לגבי סתימת חלון, אבל לדברי הרמב"ן, שחזקת חלונות היא לאלתר, צריך לומר ששונה סתימת החלון מפתיחת החלון, שבפתיחת החלון נחלקו התנאים אם לאלתר נתברר נזקו, או שאין לו חזקה לעולם, אבל בסתימת החלון כולם יודעים שנתברר נזקו לאלתר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין. מבררת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם שאין לפתוח דלת בית בחצר אחרת לחצר השותפין? מבררת הגמרא, מפני שמרבה עליהם הוא מוסיף על בני החצר את הדרך, בני אדם העוברים דרך חצרם ואין צניעות לבני החצר כמו שהייתה קודם לכן, ולכן הם יכולים לעכב עליו מלפתוח פתח. יש מפרשים שעל ידי הפתח הנוסף הוא מרבה תשמיש בחצר, ויש מפרשים משום שהוא מרבה שופכין וזבל, ולכן הם יכולים לעכב עליו מלפתוח פתח. מקשה הגמרא, אם הסיפה, אמור את הסיפה של המשנה, נאמר בה, אלא אם רצה להוסיף חדר או עלייה על ביתו, בונה את החדר לפנים מביתו ובונה את העלייה על גבי ביתו, ומבואר שאין הטעם ברישא משום ריבוי האנשים שהשתמשו בחצר, שאם זהו הטעם יהיה קשה, ועלו אף כשבונה חדר בתוך ביתו ועלייה על גבי ביתו, הוא מרבה עליו את הדרך, מרבה בני אדם העוברים בחצר, שהרי יש בביתו דיירים נוספים, ומדוע בני החצר אינם יכולים לעכב בעדו? אלא מוכח שאין זה הטעם ברישא לאסור פתיחת פתח מבית שבחצר אחרת. תרצת הגמרא, אמר אבונה, מהי חדר? מה ששנינו במשנתנו שיכול לבנות חדר לפנים מביתו? אין הכוונה שיכול לבנות תוספת מבחוץ, אלא הכוונה שחלקו בשניים, שחצה את ביתו לשניים על ידי שבנה מחיצה באמצעו. ומהי עלייה? מה ששנינו שיכול לבנות עלייה על גבי ביתו? אין הכוונה שיכול לבנות קומה נוספת מעל ביתו, אלא הכוונה שהוא בונה אפתאי, יציע, כלומר מחלק את גובה הדרו הפנימי במחיצה, וכיוון שלא הוסיף על דירתו מבחוץ אלא רק חצה אותה במחיצות, יכול לעשות זאת, אף שעל ידי זה הוא מרבה דיורין בחצה, שרי מותר לו להביא הרבה אנשים לתוך ביתו. אבל הרמב"ן חולק על הרשב"ם בביאור הסוגיה, והוא מבאר את הסוגיה כך. בקושיית הגמרא מה היא טעם הסברה, הגמרא שטעם משנתנו, שלא יפתח אדם פתחיו לחצר השותפין, אינו משום ריבוי הדרך, אלא משום שלא ייטול הפותח דלת עמות נוספות בחצר, כדין פתח הפתוח לחצר. ולפי זה תתפרש הסיפה של משנתנו, אם רצה בונה את החדר, היינו בחדר הדומה ליציע, כדי לקמן בדף סמך א' עמוד א', שדינו שאינו נוטל דלת עמות בחצר. וכן בעלייה, שמשום שיש לה פתח גם לתוך ביתו, אינו נוטל דלת עמות בחצר, כיוון שיכול לפרק מסעו ולהכניסו דרך פתח ביתו. וכיוון שאינו נוטל דלת עמות בחצר, אין יכולים בני החצר לעכב עליו. ולכן תתפרש הגמרא כך. הגמרא מקשה מה הייתה, מה אם לקח בית לא יפתחנה לחצר השותפין, משיבה הגמרא, מפני שמרבה עליהם את הדרך, שאם תאמר, משום שלא ייטול דלת עמות בחצר, היה למשנה לחדש יותר, שאפילו מביתו שבאותה חצר, לא יפתח פתח נוסף, וכל שכן מביתו שלקח בחצר אחרת. וכשתה הגמרא, אם כן, בשלמה, אם אמרנו שתה משנתנו שלא יפתחנה, ומשום שלא ייטול דלת עמות, לא קשה מן הסיפה. אלא לשיטתך שהטעם הוא משום ריבוי הדרך, אימא סיפה. נאמר בסיפה, אלא אם רצה בונה את החדר לפנים מביתו, ובונה עליה עלייה על גבי ביתו. ומדוע בונה? הלו גם כאן מרבה עליו את הדרך, כי הגמרא הבינה כעת שיש לחדר ולעלייה פתח לחצר. על זה משיבה הגמרא, אמר אבונה, מהי חדר האמור בסיפה, שחלקו לשניים ולא פתחו אל החצר. ומה העלייה? אפתאי שאינו פתוח לחצר, ולכן אין כאן ריבוי הדרך. כי סובר הרמב"ן שטענת ריבוי הדרך, זה רק אם הוסיף באופן שיכול להזכירנו לאחרים, או שיכול להכניס אכסנאים הרבה, שזה אינו אלא אם פותח לאותו חדר פתח נפרד אל החצר. אבל אם לא פתח לאותו מקום פתח, אף שהוסיף על ביתו, אינו חשוב ריבוי הדרך, בכדי שיעקבו עליו בני החצר. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף סמך עמוד א'. במשנה הקודמת בדף נונטט עמוד ב' נתבהר שבני החצר יכולים לעקב זה את זה מלפתוח פתח או חלון לחצר. המשנה שלפנינו עוסקת באופן שמותר לו לפתוח פתח או חלון, כגון שיש לו חזקה שפתחו פתוח לחצר, או שנתנו לו רשות, או שקנה את הבית מהבעלים הראשונים על מנת כן, אלא שהוא רוצה לפתוח את הפתח במקום אחר. באילו מקומות הוא יכול לפתוח ובאילו לא. אומרת המשנה, לא יפתח אדם מביתו לחצר השותפין פתח כנגד פתח שכינו בחצר, וכן לא יפתח חלון בביתו כנגד חלון שכינו, אלא צריך להרחיק מעט את חלונו שלא יהיה מול חלון חברו, ואתה משום צניעות שלא יראה לתוך בית חברו. אומר הרשב"ם, ואינו צריך להרחיק אלא מעט. משנה מבארת דינים נוספים בעניין פתיחת דלת וחלון. היה הפתח או החלון קטן לא יעשינו גדול, וכן אם היה לו פתח אחד לא יעשינו שניים, כלומר, לא יחלק את הפתח ויעשה ממנו שני פתחים. מוסיפה המשנה, דינים אלו הם רק בפותח פתח או חלון לחצר, אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח וחלון, כנגד חלון, של בית אחר הנמצא בצידה השני של רשות הרבים. ואתה מבואר בגמרא לקמן, שבעל הבית שמעבר לרשות הרבים אינו יכול לטעון שהוא מזיק לו בפתיחת החלון או הדלת, כיוון שבין כה וכה הוא צריך להצטנע מהעוברים ושבים ברשות הרבים, ואין בפתיחת הדלת והחלון ריבוי הזק. היה אותו הפתח לרשות הרבים קטן, עושה מותר לו לעשות אותו גדול, וכן אם היה לו פתח אחד לרשות הרבים עושה אותו שניים, מותר לו לחלקו לשני פתחים. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף סמך עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מבארת את טעם הדין ששנינו שאסור לפתוח פתח מול פתח חברו. מבארת הגמרא, מנה אני מילי, מה המקור של דין זה שאין לפתוח פתח מול פתח חברו? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, דין זה נלמד ממה דאמר קרא, ממה שנאמר בספר במדבר פרק כ"ד פסוק ב', וישא וילם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוקים. מה ראה בילם? ראה שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה לזה, ועל זה נאמר וירא את ישראל שוכן לשבטיו. אמר בלעם, ראויים הללו בני ישראל שתשרה עליהם שכינה בעבור שאין פתחיהם מכוונים. ולכן ברחם ואמר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. זה פירושו של הרשב"ם, ואילו התוספות בדיבור המתחיל ראויים מפרשים, שלימוד הגמרא היה מסוף הפסוק, ותהיה עליו רוח אלוקים. מבאר המערשה בתוספות, שהפסוק ותהיה עליו רוח אלוקים מדבר על בני ישראל, שכיוון שלא היו פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, היו ראויים שתשרה עליהם שכינה. אריף ופירושו על עין יעקב מפרש את דיוק הגמרא שבילם אמר שבני ישראל ראויים שתשרה עליהם שכינה, זה מכך שנאמר משכנותיך ולא ומשכנותיך. דהיינו שהפסוק נדרש כך, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך, המילה משכנותיך מלשון שכינה, שמחמת צורת האוהלים הם ראויים להשראת השכינה. במחנה ישראל היה כחצר השותפים, שהרי לא היה ביניהם רשות הרבים אלא במחנה לוויה. מכאן מוכח שיש להרחיק בחצר השותפים שלא יהיה פתח בית אחד מול פתח בית אחר, כמבואר במסכת שבת דף צדיבה ועמוד ב'. אבל הריטב"א פירש שלעניין זה נחשב מחנה ישראל כרשות הרבים, שהרי רבים עוברים בו, אלא שבני ישראל החמירו על עצמם לנהוג במחנה ישראל כבחצר השותפים, וזהו ששיפחם בלעם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, היה פתח או החלון קטן לא יעשינו גדול. מבארת הגמרא, בתחילה סבר רמי בר חמא למימר. סבר רמי בר חמא לומר שהדין המבואר במשנה שאם יש לו פתח קטן אסור לעשותו גדול, באורו הוא שאם יש לו פתח בר ארבע, ברוחב ארבע אמות, לא לשווי בר תימניה, לא יעשינו שמונה אמות. והטעם, משום דקשה קיל תימניה, שעל ידי כך הוא נוטל שמונה אמות בחצר, ארבע אמות כנגד כל פתח, ואילו כשהפתח היה ברוחב של ארבע אמות, היו לו רק ארבע אמות בחצר, ונמצא ששותפו מפסיד ארבע אמות בחצר. כמבואר לאל בדף י' א' עמוד א', שבחצר השותפין יש לכל דייר ארבע אמות כנגד כל פתח שיש מביתו לחצר, ואם הפתח רחב שמונה אמות, יש לבעל הבית שמונה אמות כנגדו בחצר. אבל אם יש לו פתח בר תרתי ברוחב שתי אמות, לשווי בר ארבעה שפיר דמי, מותר לו להרחיבו ולעשותו ארבע אמות, מפני שגם כשהפתח היה ברוחב שתי אמות בלבד, היו לו בחצר ארבע אמות כנגדו, ונמצא שעתה אינו מפסיד כלום לשותפו. אבל עניין צניעות לא חשש רמי בר חמא, מפני שסבר שכשם שבני אדם מצטנעים מפתח גדול, כך הם מצטנעים מפתח קטן, ולפיכך אין זה הטעם במשנה. אמר לרב על רמי בר חמא, הטעם במשנה אינו משום ההפסד שנוטל אמות נוספות בחסר, אלא לעולם גם אם יש לו פתח של שתי אמות, אסור לו לעשותו ארבע אמות. משום שמצי אמר לי, יכול השותף לומר לו, בפתח הזאת רק שיש לך פתח קטן, מצינה להצטנו ימינך. אני יכול להצניע את עצמי ממך, אבל בפתח רבה, אם יש לך פתח גדול, לא מצינה הצטנו ימינך. איני יכול להצטנע ממך, ואתה רואה דרך הפתח לתוך ביתי, ולכן יכול השותף לעכב על בעל הפתח מלהגדילו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אם היה לו פתח אחד לא יעשינו שניים. מבארת הגמרא, בתחילה סבר רמי בר חמא למימר לומר שהדין המבואר במשנה שאין לעשות מפתח אחד שני פתחים ביורו הוא שאם יש לו פתח בר ארבע ברוחב ארבע אמות לא לשב יתרי לא יעשינו שני פתחים בני תרתי תרתי שכל אחד מהם ברוחב שתי אמות. והטעם, משום דקשה קלטמני, שעל ידי שהוא מחלק את הפתח לשני פתחים הוא נוטל שמונה אמות בחצר, ארבע אמות כנגד כל פתח, שהרי אף פתח ברוחב שתי אמות נוטל ארבע אמות בחצר, ואילו כשהפתח היה אחד ברוחב ארבע אמות, היו לו רק ארבע אמות בחצר, ונמצא ששותפו מפסיד ארבע אמות בחצר. אבל אם יש לו פתח בר תמני ברוחב שמונה אמות, לשווי בני ארבע ארבע שפיר דמי, מותר לו לחלקו לשני פתחים ברוחב ארבע אמות, מפני שגם כשהפתח היה אחד ברוחב שמונה אמות, היו לו בחצר שמונה אמות כנגדו, ונמצא שאינו מפסידו כלום את שותפו על ידי חלוקת הפתח לשניים. ולכאורה הדבר צריך ביור, הרי אחרי שהשיב לו רב הלעיל שטעם משנתנו משום צניעות, מדוע העלה על דעתו שוב רמי בר חמא לומר שהטעם אינו משום צניעות אלא משום שמפסיד ארבע אמות בחצר לשותף? והער הריטב"א שמה שסבר רמי בר חמא כאן ומה שסבר לעיל לגבי קטן לא יעשינו גדול היה באותו הזמן, אלא שהתלמוד סדרו לפי סדר המשנה כל אחד במקומו. אומרת הגמרא, אמר לי רב הלרמי בר חמא, הטעם במשנה אינו מפני שמפסיד לשותף כי נוטל אמות נוספות בחצר, אלא לעולם גם פתח של שמונה אמות אין לחלקו לשניים. זאת משום שמצי אמר לי, יכול השותף לומר לבעל החלון, בחד פיתך, כשהיה לך פתח אחד קודם שחילקת אותו לשניים, הצינה הצטנו ימינך. יכולתי להשתמש בחצר בצינה כשהפתח היה נעול, או להשתמש שלא כנגד הפתח, אבל בתרי אחרי שחילקת את הפתח לשניים, לא מצינה הצטנו ימינך. איני יכול להשתמש בחצר בצינה, שכן גם אם פתח אחד נעול, הפתח השני עלול להיות פתוח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח. ואומרת הגמרא, הטעם שמותר לפתוח פתח לרשות הרבים ואין יכולים בעלי הפתח שמעבר לרשות הרבים לעכב עליו, משום דאמר לי, פותח הפתח לשכינו סוף סוף הבית הצטנוי מבני רשות הרבים. הרי בן כה וכה אתה צריך להתנהג בצניעות, מחמת עוברי אורח הרואים לתוך ביתך דרך הפתח, ומחמת רוכבי גמלים וסוסים הרואים לתוך ביתך דרך החלונות. כיוון שכך לא הוספתי לך שום עזק בפתיחת הדלת והחלון. אבל אם חלונותיו גבוהים וגם רוכבי גמלים וסוסים שברשות הרבים אינם יכולים לראותו, יכול לעכב על שכנגדו שלא יפתח. כך אומר התוספות ריד. וחי את החי וראה, הגענו למשנה האחרונה בפרק השלישי של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו חזקת הבתים. המשנה הזו מבארת דברים שאין לעשותם, משום שעלולים להזיק ברשות הרבים. אומרת המשנה, אין עושים חלל תחת רשות הרבים, ואף שהוא מקבל על עצמו את נזקי החלל אם יהיה, אסור לחפור, משום שאין רצונם של בני אדם להינזק ולטובעו אחר כך בדין. אין עושים חלל תחת רשות הרבים כגון בורות, חלל עגול, שיחין, חלל ארוך וצר, מערות, חלל מקורה בקירוי, ואף שמניח עליהם כיסוי, אסור לעשות זאת, משום שיש חשש, שמה בעתיד הכיסוי יתליע ויפול, ובני אדם ינזקו מהחלל שחפר. ואם עבר על הדין וחפר, בור ברשות הרבים וכיסה הוא כראוי, ואחר כך זה יתליע לאחר זמן, ונפל לשם, לבור, שור או חמור, פתור, כמו שלמדנו במסכת בבא קמא, דף נ"ב עמוד א'. רבי אליעזר אומר את המשנה, חולק ומתיר לעשות חלל עם כיסאו בכיסוי חזק דיו, כדי שתהיה עגלה מהלכת וטעונה אבנים על אותו כיסוי, והכיסוי לא ייפול, ואין לחשוש שמה בעתיד יתליע הכיסוי וייפול. המשנה מבאר את דין נוסף, אין מוציאים זיזין, קורות קטנות וגזוסטראות, קורות גדולות מביתו שיבלטו לרשות הרבים, משום שיש לחשוש שבני רשות הרבים ייקשלו בהם. אלא אם רצה להניח קורות שיבלטו מן הכותל לחוץ, כונס לתוך שלו, בונה את הכותל בתוך רשותו, ומוציא את הקורות מהכותל לתוך רשותו. זיזים, מסביר המאירי, קורות קטנות העשויות לתלות עליהם איזה דבר, וגזוסטראות הן קורות גדולות העשויות להוסיף עליהם דירתו. ולמרות שבני רשות הרבים אינם מוחים בו, ואם כן לכאורה מחלו, מכל מקום אין כל בני רשות הרבים שם כדי למחול. המשנה מבארת את דין הלוקח חצר שיש בה זיזין וגזוסטראות, האם השטח של הזיזין הוא שלו או של רשות הרבים. לקח חצר, קנה חצר ובה זיזין וגזוסטראות הבולטים מהכותל, ואיננו יודעים האם הכותל עומד בסוף החצר והזיזין בולטים לרשות הרבים, או שהמוכר בנה את הכותל בתוך רשותו וגם הזיזין מצויים בתוך רשותו. הרי זו בחזקתה. מקום הזיזין והגזוסטראות בחזקתה שהיא של לוקח, של הקונה, ואינה רשות הרבים מפני שטוענים ללוקח. שהמוכר כנס לתוך שלו. טוענים ללוקח וטוענים ליורש הכוונה, שבית דין טוענים ליורש או ללוקח מה שהמוריש או המוכר היו יכולים לטעון, שהרי הלוקח והיורש אינם יודעים לטעון מה היה קודם שלקחו או ירשו. אבל המוכר עצמו לא טוענים, ועליו להביא עדים שאכן כנס לתוך שלו, או שיטען שהחזיק בשלוש שנים ושכנס לתוך שלו, שאז היא חזקה שיש עם הטענה. שואל המאירי על הפירוש הזה של הרשב"ם, איך מועילה כאן חזקת טענה למוכר? הרי אם החזקה באה בשביל טענת מקח, זה אינו שייך ברשות הרבים. כמו שתאמר הגמרא בהמשך, שברשות הרבים אין מי שמוכל ומי שמוכר. אם החזקה באה כדי לחזק את טענתו שכנס לתוך שלו, אין לטענה זו שייכות לחזקת שלוש שנים. ולכן המאירי דוחה את פירושו של הרשב"ם. זוהי המשנה שלנו האחרונה בפרק השלישי של מסכת בבא בתרא. וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי, לא לפני, שנציג בפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה על דף נונטט היא, מה אמר רמי בר חמא על רבי יושעי הבנו של רבי חמא בר ביסא? שאלה שנייה, מהו שיעור סולם מצרי וחלון מצרי? שאלה שלישית, מדוע לרבי הילאה יכול למחות במי שיש לו חלון צורי הגבוה דלת אמות שאין יכולים לראות בו לחצר? שאלה רביעית, מה הביור שמחזיק בטפח יחזיק בדלת טפחים? שאלה חמישית, מדוע אין השותף יכול לפתוח חלון לחצר והרי בלאו הכי צריך להצטנע ממנו מפני פתח הבית? השאלה האחרונה על דף נונטט, באיזה אופן יכול לבנות עלייה ולא תהיה בזה בעיה משום שמרבה עוברים ושווים בחצר. אלה הם אחי ורעי, השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף נונטט. ממסכת בבא בתרא, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי חף דלת באדר תשע"ז, סיימנו ללמוד כאמור בסייעת הדשמיא הגדולה את דף נונטט, הדף התשעה וחמישים ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, חפי באדר תשע"ז, ונלמד את הדף השישים, דף סמך ממסכת בבא בתרא, ותלמוד תורתנו יהיה לעילוי נשמתה, הזקה והתאורה של אמנו מורתנו, מרת יפה שנדל פייגה בת רב מאיר שרגה עליה השלום, שיום היורצייט שלה, יום פטירתה, יום בו עלתה נשמתה הזקה והתאורה למרומים, ומחר חפי באדר. תהי נשמתה צרורה בצרור החיים, ותמליץ טוב בעדינו. ילדיה ומשפחתה, לומדי הדף היומי וכל בית ישראל. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וססון ועיקר וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.